הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. המשקיענים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
אוקיי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לקרין.
ערב טוב.
אז האמת, היה לנו כמה דרמות בשווקים, חוץ מאיראן, שזה דרמה אחת, נשים אותה רגע בצד. בכלל, גם האינפלציה בארצות הברית חזרה להרים ראש, בישראל יצא מדד 0.6. ומה שאנחנו רואים זה תשואות האג"ח עולות, אם היינו באזור ה-4-4, אני מזכיר, בשיא היינו באזור ה-5, בשפל היינו יותר קרובים ל-4, עכשיו אנחנו בתוך הרצועה הזאת, התשואות באג"ח ישראל 10 שנים, 4.7, שזה כבר לא מעט, זה כבר מהווה אלטרנטיבה, בארצות הברית 4.67, תשואות האג"ח 10 שנים שהיינו הרבה זמן על 4.4, שזה אומר בגדול, מי שבאג"ח ארוכים הפסדי און, אבל בעיקר אלטרנטיבה לשוק המניות, ופתאום זה נראה אולי עוד יותר קוסם, ככל שאנחנו ככה מגרדים את החמש מלמטה. ולפני שנצלול, היום יש לנו פה אורחת מיוחדת קרין, אז גם תספרי לי מה אנחנו הולכים לדבר היום, וגם בואי תציגי כמה מילים על עצמך.
טוב, אז ערב טוב, נעים מאוד. אני קרין ויילר, מתכנת פיננסית כאן באינבסטור 360, מזה כ-9 שנים, מאמין אומר, הזמן
כן,
עובר מהר שלנו.
רגע, אנחנו אוניברסרי 10, כן.
כלכלנית, CFP ויועצת פנסיונית, והיום אנחנו נדבר על מצב השווקים בזמן מלחמה, אני בטוחה שזה נושא שמעניין ומרתק את כולם, גם למצוא הזדמנויות, גם לבצע שינויים, ניצול ככה לעומק, אבל ככה, לפני שנתחיל, עומר, אני רוצה להזכיר לך את השידור הקודם שהיה לי ולך ביחד, אמנם באינבסטור לייב, לא בסטפק ברבינוביץ', כן, בימי ראשון, ושם דיברנו על תכנון פיננסי, והעמקנו מאוד על אסטרטגיות השקעה בתוך עולם התכנון הפיננסי, שאנחנו עושים כאן באינבסטור 360 למשקיעים שלנו, ואחת האסטרטגיות שהעמקנו עליה, אנחנו קוראים לה הגבוה היחסי. עוד מעט זה יחבר ככה את כל המאזינים שלנו, למה בכלל אנחנו מדברים על זה ואיפה השווקים נכנסים לתמונה, אבל אני רוצה שמי שלא מכיר או מי שלא שמע יהיה לו קצת את הרקע, אז בוא תחבר אותנו, מה זה הגבוה היחסי?
אז גבוה היחסי זה אסטרטגיה שהיא אפילו עוד יותר התחדדה לנו השנה בעקבות מה שאני קורא 2021, 2022, 2023. 2021, וגם ציינתי את זה בכמה פודקאסטים, השקל 3.1, משקיעים אומרים לי, למה בכלל יש לנו כל כך בהשקעות דולריות, לא מבינים את זה. ושוק המניות בארץ באמת הביא ריאלי מאוד 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 חזק. אז שכחו מוטה גם נדלן ובנקים, ריביות נמוכות, זה עשה מאוד מאוד טוב. 2022, זה השנה שבה אמרו מטה, אוקיי, שזה פייסבוק ב-90 פתאום, וכו, השוק המניות האמריקאי על הפנים, גם ישראל או משהו, דולר יחסית גבוה, וזה השנה שבה תחס מי שרוויח, זה או מי שהיה בפקדונות, או מי שהיה בכל מיני קרנות חוב אלטרנטיביות שעשו מאוד מאוד טוב. 2023, נוקאוט מוחץ לחברות הטכנולוגיה, או בכלל ה-S&P, או עוד יותר נאסדק, זה S&P על סטרואידים, תוסיפו לזה דולר חזק. ואז אמרנו לעצמנו, אנחנו רואים שיש בלטמים, והרבה מאוד בלטמים קרו לאחרונה, ו... היה מי שומע לי, לי לא יקרה בלטם, אתה תראה את זה. כמה פעמים אני שמעתי את המשפט הזה. לי אומר, לא יקרה בלטם, כי אני כרגע הזכרתי דירה לחמש שנים, ופתאום מישהו בדיוק, אשתו, הרחוב ליד אחותה, או בדיוק ברחוב שהתפנה, שהם תכננו בעתיד, אבל עכשיו זה הזדמנות. בלטם דירה, בלטם הילד התגרש, בלטם לא עלינו...
לא חסרים מקרים, מחנה, אנחנו פוגשים פה.
בלטם לקוח שהבת שלו נחטפה וצריך כסף. בלטם עם הזויים, באמת, שאני... בלטם, האמא ואבא החליטו להתגרש בגיל 87, וצריך עוד דירה, או לאמא או לאבא, כל מיני סוגים דברים מוזרים, הגענו למסקנה שהבלטיים האלה קורים, אין את הקטע של טוב, אז כרגע, טוב, בת חטופה, זה קיצוני, אז אני לא רוצה לדעת, כאילו, זה קיצוני מדי, אז אני מדבר על זה, זה. אמא ואבא בני 87 יחכו שנה, עד שהנסדק יתושש. זה לא עובד ככה.
בשום סיטואציה זה לא עובד ככה. לקוח שצריך את הכסף, רוצה את הכסף.
לא, נכון, אבל אני בלטיים, באתי לקנות אוטו,
כן,
והתחילה הקורונה, אמרתי, יאללה, נחכה, חבל לי להוציא עכשיו כסף, או יש הזדמנויות, נדחה את האוטו. בסדר, אבל זה לא תמיד עובד ככה. ואז אמרנו שבאופן יחסי, גבוה יחסי, זה רעיון שאם יש גם שוק ההון הישראלי בשקלים, גם שוק ההון האמריקאי בדולרים, גם לצורך העניין אלטרנטיבי, או סתם אג"ח קצר, דולר, שקל, כמעט בכל רגע נתון, אם קורה הבלטיים, יש משהו שפחות מבאס, אולי הבלטיים מבאס, אבל פחות מבאס להוציא את הכסף, כי באופן יחסי האסטרטגיה מתפקדת טוב.
אוקיי, אז אם כאן באינבסטור אנחנו בונים את האסטרטגיה, עושים לכולם את הגבוה היחסי, אז למה בכלל לדבר על שינויים? כאילו, איזה צורך אנחנו מוצאים? בסוף אנחנו אומרים, אנחנו חילקנו את זה בין שווקים שונים, אבל בגדול, תכנון פיננסי זה דבר דינמי, וגם בתוך האסטרטגיה אנחנו רוצים לבצע התאמות, בהתאם למצבי השווקים השונים, ואנחנו נתחיל כמובן היום בשוק הגדול, בשוק האמריקאי, אבל לפני כן ככה, בוא תיתן לנו את הסקירה הרגילה של המכפילים, פינת המכפילים, ואז ככה נצלול לשאלות הקשות, אומר.
כן, טוב, אז אבנר לא פה, אז אני אצג בכבוד, למרות שעשיתי את ההליכה אתמול ליד איזה אחת בלילה, אבל עם כרגע בבת שלו בבסיס צבאי, לא רוצה להגיד פילות מסווגת, אבל לא יודע, קיצר, הוא שם אז, מבחינת פינת המכפילים, בעיקר הדרמה היא בשוקי האג"ח, כמו שאמרתי בהתחלה, הנתון גם בארץ שהאינפלציה גבוהה, וגם בחול, העלו את התשואות של האג"ח. המניות גם קצת ירד, אז אנחנו עכשיו ב-S&P מכפיל עתידי 20.6, שכבר היינו באזור ה-21, נסדק מכפיל עתידי אזור ה-27, קיצר, ארה״ב עדיין מכפילים גבוהים, אירופה אזור ה-11, ישראל, תל אביב שהתחילה תפקה טוב, תל אביב 35 כבר ירד בתשואה, 2.2 מתחילת השנה, צורך העניין ה-S&P היה ב-6, אני מזכיר, השוק הישראלי תפקד כמעט ב-10%, היה מהטובים בעולם, אבל ככה קצת נתן חזרה אחורה, תל אביב 94.9 מתחילת השנה, המכפיל קצת יותר גבוה, 17.6, והיתר של המניות הקטנות, אזור המכפיל ה-13, סין הייתה זולה, נשארה זולה, אנחנו באזורי ה-13, שתבינו את כמה סין תפקדה רע, 5 שנים אחרונות, תשואה מצטברת, מינוס 15, ה-S&P פלוס 76, תבינו את הקיצוניות, ויפן ממשיכה תפקד טוב, מכפיל 16, תשואה מתחילת השנה 15%, אז אם אני רוצה ככה, מבט ממש מלמעלה למכפילים, אלטרנטיבה קצת יותר טובה מבחינת אג"חים ארוכים, שעלו אג"ח ממשלתי, ארה״ב עדיין מכפילים נדיבים, אם כי זה לא בועה, ישראל מחירים מאוד נוחים, אירופה מחירים נוחים, זה בגדול התמונה.
אז בוא נדבר על השוק האמריקאי. ראינו כבר באמצע 23 ומתחילת השנה נהירה למסלולי המדדים, ל-S&P. אנחנו רואים גם מצד שני עלייה מאוד חדה במכפילים. מה אתה חושב? האם אתה חושב שנכון להמשיך להחזיק את המסלולים, או בכלל, אנשים שחשופים יתר ל-S&P, האם אתה חושב שהשוק האמריקאי יקר בכללותו, או שיש עדיין הזדמנויות במניות הבינוניות, לאו דווקא בחברות הגדולות? תן לנו ככה איזושהי סקירה למשקיעים שלנו.
אז נתחיל בסיפור מאתמול. אני וגם היינו הרצאה במועדון המשקיעים של מייקרוסופט, אותי וטבנר, נקרא נבולה לדעתי, ואז שאלתי אותם שם, תגידו מי פה עובד על הקו-פיילוט, יש איזה קו-פיילוט ש-TBT אנשים מכירים, שזה כביכול הופך את המתכנתים יותר פרודקטיביים, ואיך מתכנתים מקבלים את זה, והאם זה באמת משפר את הפרודקטיביות. אז התשובה שלהם הייתה כן חד משמעית, למרות שהם משוחדים, הם עובדי מייקרוסופט, אבל הנושא הזה של שיפור הפריון הוא דרמטי, ובאופן כללי, מי שיודע לעשות אדפטציה הכי מהירה, או להכניס הכי מהר כלים חדשים, השוק הכי דינמי זה השוק האמריקאי, אין שם הסכמי עבודה שקובדים וכו', ויש הרבה משפטים, never bet against the US, כלומר, אל תאמר נגד ארצות הברית. אז ארצות הברית, קודם כל, זה לא שצריך לעשות all out. מה שכן, שאני רואה אצל המשקיע הישראלי, ומייקרוסופט זה דווקא נגיד מאוד בלט, ה-S&P בעצם מורכב מהגדולות, ברובם. עכשיו, מי שיש לו RSU, בטח מי שיש לו RSU בגדולות, כלומר מניות, אז הוא גם מרוויח ב-RSU. הוא גם מרוויח המון ב-S&P, ובשיטת הגבוה היחסי, פשוט הפרופורציה שלו, בתוך תיק ההשקעות, של המניות חול, גדלה. כשצד אחד גדל, היא גדלה פעמיים, גם כשוק האמריקאי היה יותר טוב.
וגם ה-RSU.
גם ה-RSU וגם הדולר עלה. אז כלומר, מסך ההון, פתאום אנחנו רואים של לקוחות, שאנחנו מייתרים ככה בדוחות, הפרופורציה של השוק האמריקאי עלתה. והשאלה אם סתם בהתחלה היינו אומרים 60% השוק, 70% השוק האמריקאי, 30% כל השאר, האם נכון להיות אחרי שזה עלה, באובר על אובר. והתשובה היא שפה יש מקום קצת לממש משתי טעמים. טעם ראשון, זה בתוך הרצועה הזו של הדולר שקל, בין 3-4 שקלים נקרא, זה ככל שזה יותר קרוב ל-3, השקל נקרא לזה יחסית מועד לפרענות אם קורה בלתי צפוי בישראל, וככל שאנחנו יותר קרובים ל-4, אם משהו משתנה לטובה או נרגע, יש הרבה הרבה מקום לשקל, ללכת דרומה לכיוון ה-3. אז אפשרות אחת של לעשות שינוי בשוק האמריקאי, להגיד במקום ה-S&P שנמצא שהוא גם 100% דולרי, לעבור סתם למסלול מניות, שזה לא רק מתח, יש גם כאילו להקטין גם את החשיפה טיפה המתחית, ולקבל גם את המכפילים היותר נורמטיביים של השווקים המתעוררים, שבמחיר טוב אירופה, ישראל, כלומר לא all in רק ארצות הברית, זה לעבור בתוך המניות, כלומר מה-S&P למשהו אחר. אגב, מי שסתם מפחד מהדולר שהוא יעשה לכיוון ה-3, למרות שהוא עולה אז לא מפחדים מזה, אבל יש גם מסלולים שקליים, כלומר נסדק שקלי. עוד נקודה אחת רק לגבי מי שב-RSU, אם מניית מייקרוסופט תחטוף, היא תחטוף כי היא מונופול, וכי זה אחת הסיבות, יכול להיות הסיכון שהרגולטור ימאס לו מהגדולות, כי בעצם הגדולות הן בעצם מס עולמי על כולם, כי בעצם אתה לא יכול להגיד, אם אופיס מעלה מחירים, אני לא אשתמש באופיס. אבל אם מייקרוסופט תחטוף, כנראה גם אפל תחטוף, וכנראה עוד חברות יחטפו, זה אומר שכל ה-S&P יחטוף, וזה אומר שכאילו תחטפו מכה על מכה. אז בגדול, יש מקום אולי להתחיל לשקול טיפה את ה-S&P, שהוא גם דולרי, לשנות קצת למשהו אחר, זה לא מה שצריך לצאת לגמרי, אבל צמצם קצת.
כן, כי בסופו של דבר, גם במסלולים המנייתיים, אנחנו חשופים מאוד ל-S&P, כן? כי זה השוק כן, המרכזי.
אבל לא רק מתח, ולא
נכון,
רק S&P.
נכון, לגמרי.
אז זה מקום אחד שאפשר לשקול אותו.
אז אתה אומר, כמובן, לא לאמר נגד ארצות הברית.
נכון.
כן? בסוף זה שוק מרכזי, ואנחנו צריכים להיות חשופים. מי שמרגיש שנוצר לו בחשיפה הכוללת אובר פרופורציה לשוק האמריקאי, ובעיקר ל-S&P, לגדולות, לשקול, לפזר יותר, פיזור רחב יותר במניות, קצת יותר גלובליזציה, קצת מטבעות שונים, לא רק דולר. אבל אני אקח את רגע גם לפן התכנוני, בסדר? כאילו...
אגב, עוד סיכון אחד לדולר, אם טראמפ ייבחר, ויש סיכוי שהוא ייבחר, יש נשיאים שחושבים לטווח הארוך, יש נשיאים שחושבים לטווח היותר קצר. טראמפ הוא מהשייך לטווח היותר קצר, ויש שם איזה סיכון שהגירעון טיפה ייפרד, שמשהו, כלומר, שגם המעמד של הדולר, שכרגע נראה בלתי מנוצח ובלתי זה, יש שם איזה סדק קטן לדעתי, שאני לא בטוח שום תומחר לגבי הסיכון בדולר, אבל בואו ניקח את זה לפן התכנוני.
אז אני אגיד, קודם כל יש הבדל בין משקיע, שהוא משקיע באופן עצמאי את כל עונו, מאמין בהצמדה למדדים, וככה אומר, אני אחזיק ל-long run את ה-S&P, נכון? בסופו של דבר, יש אפשרות לעצום עיניים, ולתת ל-S&P לעשות את שלו לאורך השנים, ולהגיע לממוצע שלו, אבל גם המשקיע מהסוג הזה, ועל אחת כמה וכמה המשקיע מהסוג הזה, צריך דווקא לבצע את השינוי ולנסות לעשות פיזור יותר גדול בנקודה הזו, ולמה אני אומרת על אחת כמה וכמה המשקיע הזה, להבדיל ממשקיע שהוא כבר יותר מפוזר בבסיס שלו. משקיע שהוא גם חשוף לשוק האמריקאי, גם חשוף לשוק הישראלי, גם חשוף לשווקים הלא סחירים האחרים שיש להציע, פה אין איזשהו כאוס, או לא צריך לבצע איזושהי פעולה זריזה, לבצע שינויים, אפשר לשים לב האם נוצרה אובר פרופורציה ביחס לפיזור הראשוני בשוק הספציפי הזה, בשוק האמריקאי, ולבצע טיפה התאמות. אבל אין צורך להיפטר מה-S&P.
נכון, אבל גם המשפט הזה, שאומר, אני משקיע כל החיים ב-S&P. אתם יודעים כמה אנשים אני שמעתי, שאני כל החיים משקיעו במשהו, ואנשים משתנים. את, קחי אותך באופן אישי. כשהגעת אינבסטור, אמרת זה 9 שנים, היית בלי ילדים.
נכון.
היום כמה ילדים?
3.
3 ילדים. כן. את בן אדם שונה או אותו בן אדם שהיית?
וואו. לא, שונה בתכלית.
שונה בתכלית. דברים משתנים גם יש אומר ככה. ואני שמעתי הרבה אנשים דווקא על סין, תקופת, אנשים בטח לא זוכרים את זה, ב-2014, אוקיי, המדד היה בסין ב-2000 נקודות, עלה ל-500, עשה בתוך שנה ומשהו, נגיד ל-50%. יש משהו עולה 150%, הרבה אנשים אומרים, זה טוב, זה סין, זה מעצמה עולה, אני מחזיק עכשיו 20 שנה שיהיה לי חשיפה לאסיה, לא משנה את המדד הסיני, או אני מחזיק אליבאבא, כי הרבה יותר זולה מאמזון, לכל החיים. ווואלה, שינוי דעתם, כלומר, קחו את סין 5 שנים האחרונות, מינוס 15%. אז הנושא הזה מדגל בזווית הטכנולית, אחד, באופן כללי, הנושא של דחיית מס, ומכשירים דחיית מס, שדיברנו עליו הרבה, הוא מאוד מאוד חשוב, שיאפשר את הגמישות. ותזכרו, מי שאתם עכשיו, זה לאו דווקא מי שתהיו בעוד 10 שנים, גם בכלל מה שקורה בעולם, וגם ברמה האישית, כלומר, הטולרציה שלכם לסיכון, לתנודתיות. יש הרבה אנשים שאני פגשתי אחרי 2008, שראיינתי, שפתאום אמרו, שמע, אני מבין שכנראה ה-S&P יעשה אולי טוב לאורך זמן, אבל היא באופן אישי, כשאני ראיתי את תיק ההשקעות שלי יורד מ-5 ל-2.5, אוקיי? כמעט, עשה לי כל כך רע, שזה לא מתאים לאופי שלי, אוקיי? זה יותר מדי סבל. עבורי, בנקודת חיים שהוא נמצא, האחרת שהוא היה, מישהו היה במקום מסוים, אז תזכרו, גם אם אתם חושבים שמשהו הוא תמידי, מבחן המציאות מראה שהוא לא תמיד תמידי.
מהמם. אז בסופו של דבר, אם אני מסכמת את החלק הראשון, שדיברנו ככה על השוק האמריקאי, כן אנחנו רואים עלייה במכפילים.
נכון.
שוב, אנחנו לא בורחים מהשוק האמריקאי, אנחנו לא נמחק אותו חלילה מהתיק שלנו, תמיד נשאר חשופים. ההמלצה בשורה התחתונה זה להסתכל מה סך החשיפה הכוללת לשוק בתיק, נכון. אולי לצמצם קצת מהחלק של ה-S&P, וליצור פיזור רחב יותר
נכון.
של מניות.
לא להתאהב באסטרטגיה
המנצחת. לא להתאהב, בדיוק. אנחנו לא מתאהבים במניות. אנחנו...
נכון, האסטרטגיה המנצחת הייתה S&P, ויותר נכון אפילו נסדק, אבל לא... לא להתאהב, מחקרים מראים אגב, שכל 10 שנים יש משהו, דוגמה, אני אגיד לכם עכשיו, שיש הרבה אנשים שאומרים, אני בחיים לא אגע בשבבים, שבבים זה הסקטור הכי גרוע בעולם, שבבים זה מגעיל, זה מלא קאפקס, זה כלומר, עוד מלא כסף לבנות פאב, זה מלא תחרות, זה סייליקלי, בסייקל גרוע, אז הם בכלל מפסידות כסף, ואני רוצה לראות אותו היום אומר את זה, אחרי שהוא ראה מה קורה לאנווידיה בעשור האחרון, או... ללקוחות שלנו שהם בברודקום, שזה היום אבגו, שעלה ב-2000% בסרקל. כלומר, לא להתאהב בפוזיציה, לא להספיד את מה שהלך גרוע, לא להתאהב במה שזה, וזה עניין של פרופורציות. בוא נמשיך הלאה.
מאמן. אז ככה לאחרונה, בוא נגיד מתחילת השנה, בתכנונים אני נתקלת בהרבה מאוד משקיעים, שהיועצים בבנק מציעים להם, במקום ההחזקה של הקרנות הכספיות, לבנות תיקי אגח. מה אתה חושב בנקודה הזאת על תיקי האגח?
אז עכשיו, קודם כל זה באמת היה משהו שהיה נפוץ בבנקים, והוא גרם לאיזשהו עיוות מסוים לדעתי בטווח הממש הנוכחי שאנחנו נמצאים. כלומר, גם אנחנו באנו ואמרנו, תראו, אם הריביות תרדו, יש בעיה להיות עם כספיות. המרווחים בנובמבר, אני מזכיר, נובמבר היה מאוד מאוד... עלו, כדי להבין כמה הם עלו, אם אני אקח את אחורה, אני אקח רגע אגח ארוך בתור דוגמה, שדיברנו עליו דווקא, עזריאלי, לדעתי זה אגח ב', אני אסתכל עליו, כמובן זה לא המלצה לשורט, ללונג, כל דבר, תשאו מתוך נקודת הנחה שאנחנו מחזיקים בתיקי השקעות, ובקרנות הנאמנות של אינבסטור, או בגלל שזה גם פודקאסט עם אבנר במיטב דש, גם בקופות גמל, בקרנות נאמנות, בכל מכשיר שהוא. אז הכל הוא מתוך אינטרס, ולמרות שזה פודקאסט לימודי, עדיין תיקחו את זה בחשבון. אז מה שקרה, המרווחים מאוד מאוד נפתחו, ויכולנו לקבע תשואות יחסית גבוהות. עכשיו מה שקורה, זה באופן מפתיע, אוקיי? המניות אולי קצת ירד, אבל המרווחים באגח הם לא כאלה גבוהים. וזה כאילו משהו שהוא מפתיע בהתחשב בזה שאנחנו כאילו בתחושת מלחמה, כלומר בתיאוריה, בואו גם התקפה איראנית יכולה להפיל איזה בניין פה בתל אביב, ואף אחד לא ידע שההגנה תעבוד כל כך מוצלחת. וכדי להמחיש את זה, אולי ניתן את זה במספרים. אז ריאלי, לפני השביעי באוקטובר, הייתה באזור שער 92, אז ריאלי ארוך, אני מדבר, האגח, וירדה ל-82, כלומר ירידה של 10%, מרווח שנפתח, זה הרבה, 10% ירידה באגח. עשה את כל הדרך החזרה, כמובן בארץ נרגעים, היועצים המליצו לחזור לאגחים, ואז יצאה את כל הדרך מ-82, וזה אגח, אני מזכיר, זה לא מניה, לשער 93-4, תחשבו, זה רווח 12.82, זה רווח 15% רווח הון בלי הקופון באגח. היום את אומרת, רגע, מלחמה עם איראן, מלחמה עם חיזבאללה, זה לא רק החמאס, אפילו יותר מסוכן.
איפה הסיכון לגולם?
יפה, אז היה איזה ירידה קטנה, אבל אין שם באמת מרווחים שמאוד מאוד נפתחו. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? יש הרבה אנשים שאתמול היה אצלי לקוח, שהוא מושקע דרך מנהל תיקים, דרך מתכנן פיננסי, הוא בחן לעבור מפמילי אופיס אחד אלינו. מדי, אוקיי, בואו תראה לי את התיקים, אני לא רוצה לציין לזה את הבתי השקעות שזה, אבל שיהיה קצת המתכנן, קצת הבית השקעות 0.8, על אגח יצא לו בטוטו על אחוז. עכשיו, עברתי לו קצת על האגחים, וואלה, כל הספרד של האגח מעל אגח מדינה, זה אחוז. כלומר, הוא לוקח סיכון, שאם תתפרץ פה מלחמה, הרי ברור שיפדו את הקרנות הנאמנות 30-70, והאגח ירד משמעותית, בשביל לקבל עוד אחוז, אבל הוא גם משלם עוד אחוז. או אם הקרן נאמנות היא 0.8.
אז בסוף הוא מקבל...
אז בסוף הוא לוקח סיכון מוטרף, בשביל לא להרוויח כלום ושום דבר, כאילו, מעבר. אז כרגע, לדעתי, ההמלצה הזאת של לעבור לאגח, מי שיש אגח ספציפי, הוא יודע לקנות אגח ישיר בעצמו, הוא עשה את זה, ואין לו תעלות הנוספת, אחלה. אבל תוסיפו לאגח, הרי קרן כספית לא עולה כלום, פיקדון לא עולה כלום. אם תוסיפו לאגח גם את תעלות מנהל תיק, אני לא מדבר עכשיו, יש כל מיני, אנחנו עשינו את זה בחצי אחוז, אוקיי, את האגח כדי שזה יהיה זול, כי הוא מוצר שקשה להסדיק בו דמי ניהול.
גבוהים.
אבל אם התשלום הקרן הוא גבוה, והספרדים נמוך, ואנחנו כן באווירת סוף העולם, לא יודע אם זה כזה המצא טובה היום, להיות באגח עם הקונצרן.
אז בוא רגע, ננסה להיות פרקטים למשקיעים שלנו, כי בסופו של דבר, אוקיי, אז האגח, הוא קצת פחות הזדמנותי בנקודה הזו, הוא כן היה...
אגח רוצה, נכון, נפתחו ספרדים, הצטמצמו, נכון, הצטמצמו קצת,
אבל מצד שני להגיד פקדונות או כספיות, זה גם פחות אטרקטיבי, כי בסופו של דבר, אתה באיפשהו, אתה מחוץ לשוק, וזה די ממכר הנושא הזה של הפקדונות והכספיות בריביות, אז צריך לשים לב, כאילו כמה זמן אנחנו נשארים שם ו... ומה אנחנו עושים, ומצד שלישי, אני בתור משקיעה, לא רוצה להיות 100% מניות, אז מה האלטרנטיבה שלי לאגח?
טוב, אז פה רגע נתייחס לאגח, ואני נתייחס גם לשוק האלטרנטיבי, כי אם הוא תחליף מעניין, לא מעניין לזה, אלא קשיר ללא קשיר, אוקיי. ובוא את רגע תחליף לאגח, קודם כל בשקלי, קודם כל גם בתחום הפקדונות והכספיות, יש לך דולרי ושקלי. הבעיה, היתרון הגדול, וזה אולי כן שינוי שהייתי שוקל לעשות, יש הרבה שהם בפקדונות דולרים, גם כי רצו חשיפה לדואר, גם כי הדולר עלה. הבעיה בפקדון דולרי, שהמס עליו אפקטיבית להרבה מאוד, לפחות אצל הלקוחות שלנו, אצל כולם זה 28%. 25% ו3% מס.
יסף.
יש כאלה שזה בלי המס יסף. בסדר. בקרן כספית, אנחנו עדיין בסביבת אינפלציה שהיא לא כזו נמוכה. זה אומר אפקטיבית, המס הוא כמעט במקום 28%, 6%, 7%. למה? אם הקרן כספי נותנת 4.5, והאינפלציה נגיד יהיה 3.5, היה עכשיו מדד 0.6, כמעט משלמים מס רק על החלק שמעל האינפלציה, וגם הדולר גבוה. אז קודם כל, בשאלת המטבע, יכול להיות שזה זמן לא רע, לעבור יותר מפיקדון שהוא יותר דולרי, לקבע את הרווח, אחת תשכחו, גם ככה אתם חשופים כנראה יותר ממה שאתם חושבים לדולרים, דרך ה-S&P, דרך המניות, אפילו המסלול הכללי, היום הוא כבר 25% חשיפת מתח, ולא 16,
כל הקרנות השתלמו, את הקופות גמל.
לפני הרפורמה, המשפטית, זה היה יותר 17, המוסדים העלו גם את החשיפת מתח,
כן.
המניות בחול עלו לכם, אז מתוקף זה שהם עלו, המתח גדל. אז זה מקום אחד שאפשר לשקול. ואז בתוך זה אפשר לקחת אחד, או כספית, או שילוב גם היום פתאום אגח מדינה ארוך, וואלה, 4-7. זה לקבל הצועה, תחשב על זה, זה כמו פיקדון, אפילו יש פוטנציאל לרווח הון. הנקודה היא, ובשביל אגח מדינה לא צריך דמי ניהול.
אפשר כן, לא מדינה. צריכה, כן.
לא, כאילו, קונים אגח מדינה 10 שנים, אפשר לקנות אותו. זה גם מס של 15%, ולא מס של 10%, כלומר, לא חייבים לקחת את הזה. הנקודה היא שהיום, להוסיף את אותה עלות, למנהל תיק אגח, אם הוא יקר 0.8 או קרן אמנות 0.9, עם המרווחים שיש והזה, ולקחת את סיכון הקונצרני, יותר גבולי. אז זה מהבית של השווקים הפיננסיים. בית, אם אמרנו לא פיקדון דולרי, אוקיי, ועדיין רוצים משהו בדולרים, אצלנו יש את הנושא של קרנות אלטרנטיביות בתוך תיק מנועה, שזה קרנות בינלאומיות, שמות, אפשר לעשות biggest alternative companies in the world, קרנות מתוך המשפחה הזאת, כמו EQT, זה דוגמה, אתם יכולים לעשות אחרי זה בגוגל, שעדיין אפשר אלטרנטיבי. רק בתוך האלטרנטיבי, גם פה היה איזה מהפכה בארץ. זה התחיל מחברות, שאני לא נכנס טוב או לא טוב, אבל חברות יותר של אנשים פרטיים קטנות, שהנגישו נדלן, שיש לא מעט שמות, שחלק היה מוצלח וחלק מאוד לא מוצלח. אחרי זה הגיעו גם קרנות בינלאומיות סוג ב' לארץ, אחרי זה התחילו הקרנות של המוסדיים, שזה בעיקר לקוחות קשירים, כמו שאתם משחק עם זה, ויש את הקרנות הבינלאומיות, שזה יותר מהשנה, שנתיים האחרונות, אז לפחות היום, כשהולכים לאלטרנטיבי, אפשר לדעת לפחות אותה באלטרנטיבי איכותי, יש את האופציה הזאת, ולא לקחת פינות.
אוקיי, אבל אם אני באלטרנטיבי, בסופו של דבר, אני מבטרת על נזילות, מה המרווחים שאני יכולה לצפות? כאילו, גם אם מסתכלים קצת, אנחנו ראינו מחקרים של גופי ענק שעשו, ראינו ל-10, 15, 20 שנה, על המרווחים של בין השוק השכיר לשוק הלא שכיר.
בגלל פה אני מסתכל בתיק מנועה שאנחנו מנהלים פה, שזה תיק שמפוזר, זה גם לא בסכומים גדולים, אתה יכול ב-150 אלף דולר לפזר את זה על 5, 6, או 200 אלף דולר, אתה כבר מפוזר על 6 קרנות, כוח על 30 אלף דולר, כלומר, גם לא צריך מספרי עתק, אוקיי? אגב, אנחנו לא מקבלים כלום מאף אחד בשביל להיות אלטרנטיבי ללא קשיר בתיק מנועל, אין שום עמלה מאף אחד, משום גורם, זה כאילו נטו, אנחנו העתיקו להנגיש אותם ולקנות אותם. אז מהבחינה הזאת, בקרנות, לפי מה שהם מציגים, כן, היסטורית היה את הפרמיה של 4% מעל השוק האלטרנטיבי של הפקדונות, אני אקרא לזה. בזמנים של ריביות גבוהות, אפילו טיפה יותר מזה בזמנים של ריביות, אם הריבית טיפה תרד. אז כן, יש שם ספרד, אבל היום זה בהחלט אפשר להיות מאוזן גם וגם. זאת אומרת, גם מניות בארץ, גם מניות בחול, גם קצת אלטרנטיבי, ועדיין אפשר להיות קצת בכספיות, או באגר קצת יותר ארוך, רק עם הכוכבית, נפתחות הזדמנויות באגח עם הקונצרנים שהן קצרות, הן נסגרות מהר, כמו שהיה לנו אחרי ששביעי באוקטובר, במקרה הזה זה היה מסיבה מאוד מאוד מצערת, אבל כל משבר הוא בדרך כלל מגיע, זה סיבה לא טובה.
אני אגיד גם, שימו לב, כן, בסופו של דבר, עד לפני הקורונה, אם חשבנו שהשקענו בתיק 30-70, ואין קורלציה בין מניות לאגחים, ראינו שבקורונה הייתה קורלציה, וברגע שפעם אחת ראינו שיש קורלציה, אי אפשר כבר להוכיח שאין קורלציה, אז יותר, זה לא מה שיוצר...
יותר גרוע מזה, כשהאגח יורד, זה כי התשואות עולות, אז האלטרנטיבה למניות יותר טוב, אז גם המניות יורדות. 2022 הייתה שנת מרחץ דמים, גם באגח, גם במניות, הנושא של הקורלציה, אם לא רוצים קורלציה, אז יש יותר את הפקדון, כאילו... עוד פעם, הכספיות או אלטרנטיבי.
ואז ככה, המלצות, מה שנקרא בשורה התחתונה בסקטור הזה שנקרא אגח, אתם רוצים אגח? תמצאו את מי שיודע למצוא את ההזדמנויות ולקנות בעצמו נהדר. העלויות הנוספות של תיקים מנועלים וחוג כבר מייצרות פה משהו שהוא לא כל כך כדאי.
מרווחים נמוכים, זה כבר מתחיל להיות גבולי, מעל 0.5%. זה גם מה שמערכת צריכות, כי בסוף אתה רוצה מוצר שהוא נורמלי, יבוא על הכוחות, כלומר, זה מוצר שיש בעיה להצדיק בו היום את ה-07-08
דמי ניהול.
דמי ניהול, עם המרווחים שיש באג"ח קונצרני. אגב, יש גם לקוחות, זה לא רק לקוחות ניהודיקים, יש גם לקוחות ב-UBS, שיש לי ויכוח, יש להם, נגיד, אנחנו מפקחים עליהם מלמעלה, ולוחצים עליהם לחצים אדירים, ללכת לאג"ח קונצרני. אוקיי, נדבר אתכם על תיקים של חלקם של מיליונים, וגם חלקם של עשרות מיליונים, בדולרים. וגם בחול, המרווחים הם לא מצדיקים את זה תמיד, כי הבנק רוצה את מה שפיקדון הוא לא מקבל עליו, בנק הזה, והוא כן רוצה את הדמי ניהול שלו של ה-06, לא משנה מה, אבל אני עושה את החישוב, תנקו את ה-06, עם כל המרווח היום, בין מה שנקרא ספרד, לאגח בדירוג השקעה, אבל לא תגידו הדירוג הכי טוב, כלומר, ה-BBB, BBB זה דירוג השקעה, אבל זה לא דירוג השקעה אפל. אז היום זה נמצא ב-1.13. זה המרווח בין אגח BBB, ששוב, זה לא איזה אגח מצטיין אדם. סבבה. השנה שעברה זה היה ב-1.79, כלומר 1.8 מעל אגח מדינה, והממוצע הארוך טווח הוא 1.95. עכשיו, זה לא שאין איומים בעולם. אז תחשבו שאם אתם מקבלים 1.13 מעל, בשביל אגח שוב, זה BBB, זה לא מייקרוסופט.
כן.
מייקרוסופט זה כנראה 0.6 מעל. ושילמתם על ה-1.13 הזה, 0.8 דמי ניהול, קיבלתם 0.3 מעל אגח.
תשאלו את עצמכם, האם זה שווה את הסיכון?
האם בשביל 0.3 אני אקח אגח קונצרני כשהעולם כזה קאוטי? וואלה, התשובה היא לא.
ואז אמרנו שהחלופה יכולה להיות או פקדונות או כספיות, אבל שימו לב, האם אתם רוצים להיות חשופים יותר?
או אגח מדינה ארוך.
או אגח מדינה ארוך, נכון?
תחום האגח הוא תחום שנועד פקדונות, אגח, לא לשלם עליו, גם המודל שלנו, אנחנו מחריגים את הפקדונות והאגח, לא לשלם עליו.
אני רק רוצה לחזור ולחדד, נתת פה טיפ מאוד מאוד חשוב על הנושא של בין פיקדון או דולרי או שקלי, גם מבחינה מיסויית, אז תסתכלו בחשיפה הכוללת, בחשיפה המתחית שלכם, ואולי דווקא בחלק הזה, בחלק היותר סולידי של התיק, שווה לעשות ככה איזושהי העברה מהדולרי לשקלי.
נכון, בכלל שקלי הוא עולם של קרנות כספיות, אפילו את האגח השקלי בעולם הזה, ותזכרו דבר אחד, בסוף העולם הוא בנוי על אינטרסים, לכולם יש אינטרסים, אוקיי, אנחנו מנסים פה בפודקאסט להיות כמה שיותר אובייקטיביים, ועדיין אפילו גם לנו יש אינטרסים, אגב, לפעמים האינטרסים זה אינטרסים יכולים להיות, אני תמיד שואל את אבנר מה האינטרס בפודקאסט, כי הוא, אתה יודע, לפעמים האינטרסים הם אינטרסים רגשיים, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל העולם בנוי מאינטרסים. עכשיו תזכרו על זה שעמלת ההפצה בבנק על קרן כספית היא 0.1, כלומר הבנק מרוויח 0.1. עמלת ההפצה על קרן אג"ח קונצרני, לדעתי 0.35, כלומר, גם פה, אם מי שבבנק זר ומנהל בבנק זר, על פיקדון הוא דו דווקא הבנק מקבל כאילו דמי ניהול, על קרן אג"ח או על תיק אג"ח כן. כלומר, בסוף הסיסטם הוא כן דוחף אנשים לכיוון האג"חים. זה מה שמוביל אגב לספרדים המאוד נמוכים, פשוט זה קצת מתכתב לי עם הסיכוי מלחמת עולם שלישית, אבל עם האווירה, כלומר לא ציפיתי שהספרד בחול יהיה 1.13 בכזו תקופה שהממוצע הוא 1.95.
אוקיי, עומר, רוצה רגע להחזיר אותך קצת אחורה. מקודם שדיברנו על ה-S&P, אז אמרנו, עדיין נשאר חשוף לשוק האמריקאי, אפשר טיפה להקטין חשיפה ולעבור למניות. מה אתה אומר בכלל, אולי לא 100% מניות, אלא מסלולים כלליים?
קודם כל, מסלול כללי היום הוא מסלול שבנוי באופן יחסי, בצורה מאוד מאוד טובה. מה זה המסלול הכללי? 50% אקוויטי, למה אני אומר אקוויטי ולא מניות? כי זה 42% מניות, ועוד איזה 7%, 8% קרנות עולמיות מובילות, שגם זה השתבח עם השנים. אגב, גם המוסדים היו בהכרח נגישות לכל המרקט לידר בעבר, היו מגוון שגם קרנות יותר טובות, פחות טובות, היום ממש השוק הישראלי נחשב לאחד האטרקטיביים בעולם, 5.4 טריליון, ישראל בשיא האושר אי פעם שלה מבחינת הציבור, זה מתכתב עם כל תחושה שיש לנו, אבל 5.4 טריליון, להבין, היינו, אתם זוכרים שלפני 20 שנה, אתה מדבר שזה 1.4 טריליון, זה פי 4, תחילת השנה פתחנו עם 5 טריליון, כלומר קפיצה של איזה 7-8% את הזה, גם בגלל שהדולר והמתח עולה עוד עושה יותר טוב לישראלים, כי הרבה כסף מושקע במתח, אז שקלית, המשק יותר גדול, ואנחנו אטרקציה בעיני העולם, והיום מגיעות לפה הקרנות הטובות ביותר, אז יש את החלק של האקוויטי שהוא מורכב מהקרנות הטובות ביותר ומניות, יש עסקאות עולם החוב, גם חוב פרטי, לדוגמה היה פה גיא מני ממיטב, אז יש את אדני, הם השקיעו קבוצה אודית מאוד מאוד חזקה, שהם משקיעים בנמלים. אז אדני השקיעו בנמל, אני תכף אתן לכם את הפרטים המדויקים של הסכום, השקיעו ב-4 מיליארד שקל, ולדעתי העסקה הייתה ממומנת, ואני מקווה שאני צודק, זה רק לצורך הדוגמה, אז גם אם הנתון הוא לא לגמרי מדויק, תבינו את הרעיון. מומן איזה 3 מיליארד אקוויטי, או החלק הארי היה אקוויטי, אני תוך כדי זה, אם מישהו במקרה מכיר, הוא מסתכל כתבה, תכתבו לי בלייב שאני אתן, וקח עוד מיליארד שקל חוב פרטי, שאתה חושב את זה, זה LTV מאוד נמוך, זה כאילו מיליארד יחסית ל3 מיליארד אקוויטי, הוא לא יאבד את ה3 מיליארד. והוא לקח את זה בהלוואה פרטית, גם הייתה והשתתפו שם, אז לדעתי הספרד היה, כביכול זה איזה ריבית של 9%. וואלה, זה לא מעט. 9% בשביל LTV מאוד נמוך. אז יש לכם גם קצת את עולם החוב הפרטי, גם קצת את עולם האג"ח, המסלולים הכלליים בנויים טוב. בכלל היום אני ממליץ לאנשים, נגיד, את ההפקדות החודשיות, אוקיי, פנסיה וזה, או פנסיה זה באמת מאוד רחוק, סבבה, תשארו עם ה-S&P, עם המנייתי, אבל לכסף גדול חדש, נקודת הפתיחה של הכניסה דרך המסלול הכללי, היא נוחה.
דווקא זה המלצה טובה שנתת, לכסף גדול חדש, שימו לב דווקא של המקומות של האפס מס, אם זה הקרנות השתלמות שלכם, בעיקר העולמות של הקרנות השתלמות, הסחירות, או העצמאיות, התקרה, באפס מס, שם דווקא יותר לעשות, כן, נשאר במניות, אולי לעשות ויסות לחלק הגלובלי.
נכון.
אבל בכסף חדש גדול, דווקא הכניסה הנוחה לשוק, במקום להמשיך ולהחזיק קרנות כספיות או פקדונות, זה דרך המסלולים הכלליים, שהיום באמת הוא מאוד מאוד מאוזן היום, בנוי טוב.
מאוד מאוד מאוזן, הוא בנוי
בצורה די נכון. אם כבר נגענו באג"ח, אז הם, אוקיי, לא מחזיקים אצל, בתיק מנוהל אג"ח, או לא באופן ישיר, אבל הם חששו מהמצב גם בישראל וגם מהמצב העולמי, ועברו למסלולים אג"חים.
אז קודם כל, הנקודה היא שגם אג"חים מכשיר דחיית מס, זה הכל עניין של עדויות, פשוט באג"חים אין, אג"ח הם קונצרנים, כשהספרד העולמי הוא 1.30, אתם יודעים, אני אדגים לכם את זה ממש במספר, בואו ניקח את אג"ח כמו בנק לאומי. כאילו, עלויות מטרס, כלומר, יש שני דברים שהם בטוחים שאתם, זה בגלל זה אנחנו פריקים של מיסוי, כי מס זה רווח לכיס.
לגמרי.
וכל דבר, במקום הילד, קופת גמלה, להשקעה, אפשר שאולי הוא ייקח את זה באפס, או תיקון 190, הוא קרן השתלמות מעבר לה. תקרא בכלל, אופטימיזציית מס זה דבר מאוד מאוד חשוב, או מה שאת אמרת. מרכיבי הסיכון, לקחת בקרות השתלמות הפרוטות, ומה לעשות בתחום הסולידי...
שזה אגב, אחד הטעויות הנפוצות, נכון. עומר, אנחנו יודעים, אתה גם פוגש את זה הרבה, אנחנו רואים בקרנות השתלמות, מסלולים או עד 25% או כלליים, ובן אדם שמחזיק את כל הכסף שלו, בדרך הבנק, במניות או ב-S&P, זה מנותק בעצם מניהול נכון, ופיזור נכון, אני לא מדברת בכלל ברמת ההשקעה, אלא במיצוי זכויות המס בתור משקיע.
נכון, אז בוא ניקח את אג"ח בנק לאומי לשנה, כאילו זה נכס ממש בטוח, מסכימה אג"ח בנק לאומי לשנה, אף אחד לא חושב שיקרה לו משהו. אז הוא נותן המצואה של 4.45, אוקיי? זה הצואה שלו נכון כרגע. בוא ניקח מקם, צועה, מקם זה פיקדון, סוג של פיקדון, אג"ח מדינה, גם ניקח מקם לשנה, אוקיי? אז ניקח מקם ל-351 יום, נותן 4.3. כלומר, בסוף אנחנו מקבלים בשביל בנק לאומי 0.13, נכון שזה קצר, יותר מאג"ח. אז מצד אחד לבוא אליי בן אדם וגידי, טוב, מה, אתה יודע, זה שנה, מה כבר יכול לקרות? אבל תזכרו שהאג"חים יורדים משתי סיבות. אחד, חששות שמשהו יקרה. שתיים, נזילות. מה אתם חושבים שיקרה אם כולם עבדו את הקרנות 30-70, שהוא מכור את האג"חים הארוכים במינוס 10, או שהוא יסכים למכור את האג"ח בנק לאומי הקצר במינוס 0.5% מהמחיר היום, כלומר, לפעמים, אם יהיה הרבה פדיונות,
כן, זה
הוא נאלץ למכור. היה תקופה בקורונה שהייתה את האסטרטגיה הכי מצחיקה. אג"ח בנק לאומי זה יום אחד נתן כאילו תשואה שנתית, הוא לא היה לשנה, הוא יותר קצר, של 8%. עכשיו, הריבית הייתה אפס, יכולת לקחת הלוואה מהבנק, לקנות את האג"ח של הבנק, כאילו, ולעשות פשוט ספרד. עכשיו, איך הוא הגיע בנק לאומי לתשואה שנתית, כאילו של 2% זה רבעון, כאילו, זה היה? רק כי פשוט היה לחץ למכור, אז מכרו אותו.
הפדיונות שלנו.
אוקיי, אז הפדיונות האלה יכולים להגדיל את הספרדים, אז זה לא קשור, זה קשור, ותאמינו לי, אם עזריאלי היה נופל, אנשים היו פודים מהקרנות נאמנות, נקודה, וזה היה
אז גם בסופו של דבר, גם במוצרים, מה שנקרא דוחמה, אז גם שם אנחנו משלמים דמי ניהול משמעותיים, ולהחזיק שם את החלק האג"חי.
לא, אז רק מה שאני אומר זה, אם גם שילמתם לאג"ח בנק לאומי הזה, נגיד אפס, כי על מקם אתם לא מרגישים צורך לשלם דמי ניהול לאף אחד, או הכספית, או הכספיות הם דמי ניהול. אבל אם על האג"ח בנק לאומי הייתם איזה קרן נאמנות שגובה 0.6, אז בשביל התענוג להחזיק אג"ח בנק לאומי, קצר, אתם מקבלים 0.4 פחות מהפיקדון או מהמקם.
כן, אז פחות. וככה אומר, הדובדבן שבקצפת, כל המאזינים שלנו, אני מאמינה, שמעניין אותם לדעת על השוק הישראלי. מה אתה חושב ככה עם כל המצב המדיני, הפוליטי, הנתונים הכלכליים, אטרקטיבי, לא אטרקטיבי?
תראו, אז השוק הישראלי נמצא בנקודה מוזרה. בואו נדבר רגע על המשור טרם, ואז כן. על המדיום טרם. עכשיו, מדיום טרם בישראל זה לא 5 שנים, זה 2 או 3, אוקיי? זה כאילו מדיום טרם במונחי ישראל, אוקיי? בתקופה הנוכחית. אז במשור טרם של השבוע הקרוב, אתה כאילו יותר קשה לראות מי נכנס באגרסיביות לקנות, כי כאילו הוא לא ירד המון, הוא ירד קצת. ויש פחד רק משמשהו יסתבך, אז כאילו אני לא רואה בשבוע, שבועיים הקרובים, בסוף כל דבר זה יצא וביקוש. הנקודה של השוק הישראלי, שהוא פשוט מאוד מאוד זול, ואתם רואים כבר בכלכלה הריאלית, שדוגמה נדלן, טיפה כבר התחיל לטפס, נגיד המדד היה 0.6, הנדלן כבר אומרים עלה באחוז מתחילת השנה, אבל בעיקר יש הרבה יותר עסקאות. זה מראה שזה, אני יכול להגיד לכם לקוחות שלנו, בן אדם בא לפרסם דירה בתל אביב, האמת היו לי כמה כאלה, אבל פרסמו דירה בתל אביב, אמרו לי חיר שהם אומרים, וואלה, אני מרגיש ממש בנוח למכור את זה, פרסמו את זה וקיבלו ישר את המחיר, ונלחצו, כלומר, הם תכננו ייקח לי שנה, תן לי נפשית, עד שהחלטתי למכור את הנכס בתל אביב, זה לקח לי כך בשנים, נפשית, אני לא רוצה לקבל הצעה מיד. ואז אומר להם לא, ושיפרו להם את ההצעה. כלומר, שוק הנדלן הוא חזק, זה אומר שכאילו, בואי, אנשים מוכנים, עכשיו, הוא לא סתם חזק, הוא חזק גם כי, הרבה אנשים עכשיו, וזה המלצות גם שלנו, וואלה, מי שיש לו RSU הוא הייטק, ובואו, אזור המרכז מורכב מהרבה הייטק, אזור המרכז, אזורים החזקים, הייטק, פיננסים, מגזרות של פיננסים, מורכי דין, זה כאילו, נכון שאומרים שרק 15% מהאוכלוסייה עובדת בהייטק, אבל רוב ה-15% הזה, זה אזור, זה לא השתלבו של דתיים וערבים, כלומר, זה הרבה ציבור, לא נכנס לטוב, לא טוב, או השפעות על המשק, אבל זה הרבה אזור מרכז, ושהם נפגשים עם כסף, זה כמו שהם לקנות דירה, וגם הדולר חזק. עכשיו, מתחיל לראות את השוק הריאלי מתחיל להיות חזק, וכן עדיין עודים, אז שוב, עוד פעם, בנק זה חוזרים הדוגמה הכי בנאלית בעולם, בנקים ב-0.8 ומשהו על ההון העצמי, שהם עושים 12% תשואה על ההון, דיברנו על בתי השקעות, דיברנו על חברות העשייה קצת, שעדיין מכפילים זולים, ובעיקר רוב הלקוחות שלנו לפחות באינבסטור, בטח לקוחות כשירים, ולא רק לקוחות כשירים, יש להם אלוקציה דולר הכי גבוהה שהייתה להם אי פעם, בגלל שהמסלול הכללי יותר בדולר, בגלל ה-SLP, בגלל כל הדברים האלה, ואז זה כמעט ההשקעה היחידה בשקלים שעשה היגיון. כי שוק האקוויטי, שוק המניות, הוא מגלם פה גוג ומגוג, ושוק האג"ח, הכל סבבה, 0.13 מעל אג"ח מדינה, הכל כיף כיף, הכל ירגוע פה, מה הסיכון הרי, אין סיכון שיקרה משהו לבנק, בגלל זה נותן 0.13 מעל אג"ח מדינה, כן, אז למה הוא נסחר ב-0.8 על ההון העצמי? כלומר, למה הוא כזה זול? כי כאילו, האקוויטי אומרים, יש סיכונים, כן. אז לפחות מתומחר שם הסיכון, אז זה עושה היגיון בריא, להשקיע בזה, כי כבר כשמתומחר הסיכון, אם הסיכון לא ייעלם, נקבל באנס מאוד גבוה.
אוקיי, אז גם פה בעצם עולה השאלה, האם ללכת על מדדים, על תל אביב 125, תל אביב 90, או ככה לחפש באופן עצמאי מניות, או האם ללכת למישהו קצת יותר מומחה שמתעסק בזה ובוחר את המניות עבור המשקיע?
אז קודם כל, גם פה, אני אגיד לכם את הדעה, אני אתייחס רגע למשקיעים קשירים ולא קשירים, אוקיי. אבל קודם כל, המדד תל אביב 125 היום בנו יותר טוב מבעבר. כלומר, פעם הוא היה מדד עם הרבה... השחילו פה השחלות כל מיני, השחילו פה השחלות לא טובות, אופקו, סתם חברה לא קשורה לישראל, איזה, שסתם הייתה פריג או טבע, כאילו זה לא מצטג שום דבר בכלכלה ישראל, גם היו חברות לא טובות, היום הוא בנו יותר טוב, גם יותר מאוזן. בגלל זה קרנות הגידור, שפעם עשו תשואה מאוד גבוהה עודפת מול המדדים, יותר התקשו לשחזר את זה, ויותר קשה מהסדיק את ה-4% דמי ניהול, כי בסוף הם קובעים 1.5% פלוס 20% מהרווח, יהיה להם קצת יותר קשה להקוד את המדד כמו שהם עשו פעם. ועדיין בשוק הישראלי קיימים הרבה הרבה יותר ריבותים מאשר בחול. אנחנו באינבסטור יותר אוהבים את הגישה אקטיבית, זה מה שאנחנו עושים לקוחות שלנו, כלומר של הסטוק פיקינג, אבל בגדול, בתוך הבאג'ט דמי ניהול שאתם רוצים לבזבז אותו, אוקיי? על מה לבזבז ועל מה לא לבזבז דמי ניהול. בסוף אתם רוצים להיות צרכנים חכמים. כלומר, יכול להיות שתקנית ז'קט יפה בהרבה כסף, אבל יש דברים... לא יודע, אבל לא בטוח שתקנה... אני לא רוצה להיכנס לכל הפינות האלה של הקניות, כי אני גם לא טוב בזה, אני לא אבנר ואני לא עץ. אוקיי. אבל, אם יש מקום להשקיע בו מנהל טוב, ניהול תיקים בארץ, אם יש מקום לשלם בו, זה אלטרנטיב, אבל איכותי, כלומר, גופים בינלאומיים מובילים ודברים כאלה, אם יש מקום לחסוך כסף, זה על העולם הסולידי, על הפקטונות, על הזה, לא... כלומר, אין מספיק סוער עודפת בנק החוצני להצדיק, אין מספיק בשר בשביל להצדיק את האקסטרה עדויות, אז פה לחסוך, גם בניהול תיקים בחול, וואלה, מנהל בישראל, ככל שהוא לא יהיה, לא בטוח שהוא מבין עד הסוף, עד כמה את אפל או את אמזון או את נטפליקס, או את הדינמיקות האלה, וה-S&P הוא מדד מאוד משוכלל, כלומר, בחול יש יותר היגיון ללכת לגישה פסיבית, או ל... או לא להיות, לא ללכת למוצרים אקטיביים יקרים, כנל באגח, ואת הבזבוז בג'ט שלכם, השתי מקומות יחידים שאני רואה למצדקה, זה אקטיביות בישראל, ואני אתן לכם אולי כמה עיוותים, סתם, שהם מתוחכמים, אבל הלקוח המאוד מתוחכם אולי יעשה. שמישהו יכול לעשות אחרי זה, על מדד, בגלל שהוא לא השוק הכי שכיר בעולם, מדד תל אביב 60, ויסתכל שם על החברות הגדולות. אז יכול להיות שמתי שהוא יכנסו מתל אביב 60, מתל אביב 90, שהוא חלק מתל אביב 125, וכמובן הם יקבלו הרבה מאוד ביקושים. אז אם יש שחקן מספיק מתוחכם, והפוך, אם יש מניה שיורדת מתל אביב 125, מתל אביב 90, מתל אביב 60, היא תסבול מהרבה מאוד פדיונות, כאילו מוציאים אותה מהמדד. אז זה עיוות שמישהו יודע לשחק עליו, הרבה פעמים יכול לעשות הרבה כסף. בית, הישראלים, בניגוד האמריקאים, שמשהו טוב קורה, והמנייר עלה 5-6%, אז הם אומרים, וואה, זה עלה מספיק. בחול על כזה תוצאה, וראינו את זה בחברה דלטה, נגיד. אנחנו גם דיברנו פה בוועדת השקעה על דלטה, אני ושאול צרכנים, אז אני זוכר ספציפית בדלטה, אני שאלתי אותך, קרין, מה את אומרת על דלטה? מה את אמרת לי?
חברה טובה, מחירות טובות.
ואז זה על הדוח שבאמת הם הפגיזו ברווח, הפגיזו ברמה מטורפת. אז ביום של הדוח, ניקח רגע כמה חודשים אחורה, החברה עלתה ב-15%. זה נשמע אחרי 15% הישראלי הממוצע, שוואלה, אין... די, נגמר ההזדמנות, נכון? אחרי זה עדיין יכולה לעלות רבעון עוד 100%, כי לא עלתה מספיק, עוד 70%. השוק הישראלי לא יודע להניש מספיק לתוצאות רעות,
אבל הוא מפרגן.
ולא לפרגן מספיק על תוצאות טובות, אגב, כמונו הישראלים, לא מפטרים כל מישהו, הוא יותר סלחן, אוקיי, ופחות מפרגן. השוק האמריקאי הוא הרבה יותר אכזרי, הודעה לא טובה, בום, היה בפריון הודעה לא טובה, מינוס 40. והכל בסדר. הפתיע לטובה, באנווידיה באותו, פלוס 22%, זה חברת ענק. אז גם מי שמבין את העיוותים האלה של שהשוק לא יודע מספיק כפרים, יש הרבה יותר מקום לאקטיביות ויצירתיות, שזה קשה ללקוח, נקרא לו שלא מאוד מאוד חי את השווקים, להבין דינמיקות של גופים, סתם, אני אתן עוד דוגמה, אוקיי? אני חושב שאני ראיתי את זה, משהו שעלינו עליו, ושוב, זה לא המלצה למניה, נגד מניה, או שום דבר, זה רק סיפור, ככה עיוותים. קחו את מניית ויקטורי, היה מוסדי א' שפירק את המניה, אוקיי, אז המניה ירדה. פתאום ראינו מוסדי ב', במקרה הזה זה פורסם, אפשר לסכל על, על בעלי עניין, חברת ויקטורי, ירדה, אני לא אומר לכם ירדה עכשיו 50%, ירדה 66% מהסי. ופתאום רואים שבעל עניין חדש נכנס, שזה מור קופות גמל. עכשיו מור זה גוף מגייס או לא מגייס? מגייס, סך הכל מגייס. אוקיי, עכשיו אני לא נכנס לתוצאות טובות, וזה גדול מדי, אבל לא משנה, נכנס. אז כשגוף חזק חדש נכנס, מי שיודע להסתכל על זה, אז אתה מבין, קודם כל, וגם המכפילים נוחים, הדאונסייד הוא מוגבל, כי כאילו וואלה נכנס שחקן, זה נקרא יד חזקה. אוקיי, וזה לא יד חזקה שהיא פודה כסף, זה גם משנה אם הוא מגייס או לא מגייס, זה עיקר שלא פודה. אז כאילו, שאתה רואה כזה דבר, וזה עוד אינדיקציה, וגם אני ארזול, אז אתה אומר, בוא נעשי פה אפסייד, כי זה מכפיל לא יקר, בלי דאונסייד, אז אתה לא צריך לתפוס את זה בתחתית ביום של הזה, אבל באמת מאז פתאום, כמה חודשים, גם היה לנו עם יאל רבית, המניה הייתה ב-3,000, אז היום היא ב-5,000, אבל זה לא מעניין שאתה 60%, זה מעניין שכאילו, אתה מבין שאין בה הרבה דאונסייד, אז אולי יש היגיון. אז כאילו כל מיני, יש פה הרבה דברים כאלה, שרק מי שממש מומחה, מבין את הדינמיקות, בסוף יש פה 11 מוסדיים, מי פודה, מי מגייס, מי נכנס, אתה יכול לבנות את זה
אז רגע, אז אני אגיד קודם כל
ולכן יש היגיון באקטיביות.
כן.
שזה מה שאנחנו עושים. שוק האמריקאי, וואלה, אין את המומחיות הישראלית לדקויות הקטנות האלה, אולי יש מישהו אחר, ואתה רק תפגע בעצמך בתור מנהל, ואז
אפילו המוסדיים טוענים שאין את המומחיות הזאת מבחינת השוק האמריקאי. אבל אני אחזור רגע לשוק הישראלי, ואני אגיד, מי שלא מאמין שהשוק הישראלי ילך לאבדון, ושאנחנו עדיין נשאר
פה, הולך, הוא לא ילך לאבדון.
לא, אוקיי, כן, אבל יש כל מיני ספקולציות כאלה ואחרות בשטח. השוק כרגע הוא יותר זול. איך פעם שמעתי אותך אומר לאחד המשקיעים, אם אתה מרגיש כואב בבטן ופחות נוח לך, שם תהיה. עכשיו עוד פעם, זה גם עניין של פיזור, כן? אנחנו לא, תעבירו את העתיק האמריקאי לעתיק הישראלי, כי העתיק האמריקאי יקר וזה זו, לא. אבל כן שווה להיחשף, ואולי אפילו לחשוב על טיפה להגדיל חשיפה, דווקא להבדיל מהשוק האמריקאי, ללכת, דווקא פה כן רואים ששווה לשלם את העלות, על ניהול אקטיבי, בטח בישראל, למישהו שיש לו את המומחיות, ויודע למצוא את ההזדמנויות, כי מעבר לזה שגם המדד, כן, נגעת בו, והוא אטרקטיבי, ואפשר להיחשף אליו.
פחות גרוע
ממה
שהוא היה פעם.
כן, פחות גרוע, ואפשר להיחשף אליו.
אבל עדיין סובל מעיוותים. אגב, גם בטלבונדים, ראינו את זה, כשמורידים דירוג אג"ח, כל מי שבטלבונד, הם חייבים לא למכור את הנייר. אבל בוא, כל המחזיקים את זה. יש עיוותים שפועלים בישראל לטובת האקטיבי נגד הפסיבי.
אוקיי. עומר, יש גם שאלות.
יאללה.
לחברים שלנו, נכון?
אוקיי. אז, למה אתם מטפלים רק במשקיעים קשירים? 2 מיליון לא מטפלים? לא, אנחנו לא משקיעים רק ב...
אנחנו לא מטפלים.
לא, אנחנו, גם בלא קשירים יש את הפתרון, הוא פתרון טיפה שונה, אבל לא מאוד שונה. היום, ברגע שיש את הניהול תיקים לקרנות בינלאומיות מונגשות, אז אפשר לעשות את כל שיטת הגבוה היחסי.
גם למשקיע הקשיר וגם למשקיע הלא קשיר.
סין, אני אישית חושב שאני לא הייתי משקיע במדד, הייתי הולך ספציפית על טכנולוגיה, על חברות כמו כאילו בבא, טנסנט, ה-PDD, איך שהיא נקראת, יש את ה... בכלל חברות, הרכב הטכנולוגיות, למה טכנולוגיה? כי סין, בניגוד לישראל, כשיש משבר נדלן, אז הוא נפטר בסוף, בואו, בשנות ה-90 היה פה משבר, בנו יותר מדי נדלן. היו בניינים ריקים, נשמע הזוי, אבל היה, אוקיי. אבל כשיש אוכלוסייה שתומכת ב10% בעשור, ב20% בעשור, זה נבנה. בסין, אם יש בעיית נדלן, היא לא, היא מחריפה, כי גם אוכלוסייה קטנה, אז כאילו, הדבר היחידי שכאילו, לדעתי, לגבי השאלה הסינית, הוא שיכול להצדיק, זה הנושא הטכנולוגי שהוא נפגע מזה. אז זה לגבי הנושא של סין. בשווקים, אולי עדיף להיות באפיק עולמי כל הזמן, ברור, צריך להיות במניות בעולם כל הזמן, אנחנו לא נגד, אנחנו מאוד... הנקודה היא שוב, הכל פרופורציות, ככל שמשהו יצא מהפרופורציות, תראו, יש מונח שנקרא בסטטיסטיקה, הסיכוי לחזרה לאדם ממוצע. אוקיי, כלומר, 95% מהתצפיות, עכשיו הם בפלוס מינוס שתי סטיות תקן. כלומר, בהגדרה, אם מחיר המניות ירד ב-50% בשנה מסוימת, זה מעל שתי סטיות תקן, סטייה מהממוצע, סטייה תקן של ה-S&P 16%, שתי סטיות תקן זה 32%. כלומר, תראו, סטיית התקן 16% עוד פעם, שתי סטיות תקן, זה כפול מזה, זה 32%. זה אומר שהאירוע, אם השוק בממוצע עושה 10% בשנה, אם הוא יורד יותר מ... אם הממוצע של זה 10%, עשו פחות 32%, זה מינוס 22%. כשהשוק יורד יותר ממינוס 22% בשנה מסוימת, זה כבר נכנס לתוך קטגוריה של מקרה מאוד מאוד קיצון, סטטיסטי. וכשמשהו קיצון סטטיסטי מדי, יש סיכוי טוב שלא משנה למה זה קרה, ובואו, היו מגפות, המלחמת עולם, השמידו באטום, לא שאני רוצה לדבר על אטום בימים אלה, כי זה סדר קרין לא טוב, אבל השמידו את יפן באטום, אוקיי, כאילו, טכנית, אוקיי, והעולם ממשיך. אז כשקורה אירוע קיצון, ירידה מאוד חזקה במניות בארץ, בחול, נדל"ן בארץ, דירות באבן גבירול, מיליון שקל, מיליון שקל, ב-2003, אינתיפאדה פלוס משבר הטק, זה נראה הכל, גמרנו, הלכנו, ואז לא היה טק כמו היום, אוקיי, היה פחות טק. בסוף, זה חוזר מהממוצע, תזכרו עוד דבר אחד, מבחינת צניעות. אני ראיתי דברים שהלכו לנו מאוד מאוד טוב באינבסטור, ודברים שבדיעבד, מתבאס רצח שלא יותר את הניסיון להימנע מהם. אבל זה העולם, אתה צריך לעשות יותר הצלחות מכישלונות, אף אחד לא עם 100% הצלחות, והכי חשוב זה ללמוד, בגלל זה גם אחד מהחלק הבא שם זה ללמוד, וגם מי שמקשיב פה באופן הדוק, אז ברור לי שיש דברים שהוא שמע כבר והוא לא לוקח חדשים, ויש דברים שהוא לוקח חדשים ונקודה או שתיים, כלומר חדשות. וככל שדבר אחד שאני למדתי, העולם ההשקעות הוא עולם שהוא עם יותר מדי פרמטרים בלתי פתורים לטווח הארוך. כלומר, יכול להיות מאוד שישראל בעוד 10 שנים מהיום תהיה אחת מ5 המדינות עשירות בעולם. זה לא נראה ככה, אבל כאילו, יש טק מדהים, אולי משהו ייפטר, סוד, לא יודע, יכול להיות. אוקיי, בסוף אין על ה-DNA הישראלי, היזמי, זה המקום היחידי שאני רואה אנשים עם 20 מיליון שקל שמתבאסים שהם עדיין רעבים, הם לא הולכים כמו האמריקאים, ממוצע קונים בוט. אוקיי, מ-5 מיליון שקל או צורכים. יש רעב ליצור, כאילו, את הדברים האלה. ולכן העולם הוא יותר מדי משתנים. מה שכן אפשר לנהל, זה להבין את הנושא של, עוד פעם, מיסוי עדויות, אבל כן, אתם יכולים לקחת בחשבון שיהיה לכם בלטמים.
לא, אז אני רגע רוצה לענות דווקא על השאלה הזאת, שהוא שאל למה לא להיות תמיד במסלול מניות. אז דווקא מהניסיון שלנו, מה שאנחנו רואים, שמי שמחזיק במסלולי מניות אקטיביים של החברות, 100% מניות כל הזמן, למה בעצם בכלל גם היה את ה... גם ראו איזשהו מגמה, כן, של ה-S&P, אבל גם בסופו של דבר, מה שקורה זה מעבר בין מנהלים, בנקודות דווקא הפחות נכונות. זאת אומרת, הייתה תקופה, אלטשולר היה...
10 שנים, המאה אחת לתמורה. אנשים עברו מדמי ניהול 0.2 ל-0.8 ב...
לגמרי, באלטשולר. ואז כשאלטשולר ככה התחיל לרדת, אז אנשים נטשו אותו ועברו לחברה אחרת, ולא ניתן לדעת אם היא תישאר הגבוהה או מישהו אחר, וככה המעברים האלה בין המנהלים השונים בסופו של דבר יכולים לפגוע בפוטנציאל או בממוצע תשואה שאתה עושה במסלול המניות. אז להיצמד למדד דווקא במוצרים האלה של האפס מס יכול לעזור, יכול להגיד אני צמוד למדד, אני לא תלוי מנהל, אני מסתכל על החלק הזה באסטרטגיה הכוללת שלי, כן, גם חשוב מאוד שוב, הלוקציה ופיזור וחשיפה, ולא מצמיד את זה למנהל ספציפי, וככה מצמיד את זה למדד. אז זה למה לא להיות רק במסלול מנהל?
אבל יכול פסיביקטיבי, ומה שרציתי להוסיף זה כאילו, ניהול בלטמים, כלומר, בסוף כל הרעיון הוא, מה משמיד ואי אפשר לעשות מנו ריקאברי? אוקיי, תחשבו שמישהו נורא נורא האמין בביטקוין, אוקיי? ואין בעיה, אבל כביכול אתם אומרים, שיחק אותה. אבל זה נכון ולא נכון, כי הוא שיחק אותה אם הוא נשאר בביטקוין, אבל אם היה לו בלטם בחיים, לא כזה מזמן, אוקיי? תחשבו שהביטקוין עלה השנה, השנה, אוקיי? הוא עלה 240%, כלומר, אם הוא היה צריך את הכסף, לפני שנה, ה-GBTC, המדד הזה, עמד על $8, היום זה $56, שתבינו את הקיצוניות. אז אם חס וחלילה, כל הכסף שהוא היה שם, והיה הסכום גדול שהוא צריך, אז בעצם הוא היה צריך להוציא, כל רעיון זה לא להוציא משהו, ברגע שהוא מאוד מאוד דיפ למטה, כל עוד שוב, התמה שלכם היא עדיין נכונה, אתם מאמינים במשהו, אפשר גם לחתוך הפסדים. והניהול בלטמים, כאילו הפחת עלויות, הפחתת מס, והניהול בלטמים הוא משהו שהוא מאוד מאוד, כמו שיש אסטרטגיות שונות, ניתן לנהל את הבלטמים בצורה שאתם לא תוציאו הרבה מהכסף בנקודה אומללה.
טוב, יש לנו עוד שאלות?
אוקיי, שתי שאלות אחרונות. מדד עולמי, דיברנו על זה. היום יש, כן כבר יש בקופות, גם בקופות, אם אתם רוצים לעבור נגיד מה-S&P, המדד ישראלי, יש את זה. בחלק מה... גופים, עשו שהוא גם פיור ישראל. אגב, גם אפשר לבנות את זה. אפשר לבנות קופה אחת פיור ישראל, קופה אחת פיור חול, מתוך נקודה שאם יהיה לנו בלטם, אז אני אוכל לבחור ממה אני מוציא. אתם יכולים לנהל את המס, את העלויות ואת הבלטמים. אוקיי,
אגב, גם באותה קופה, תלוי מהסכום שלה, אתה גם יכול לחלק, כן? לפזר בין לעשות 30% חשיפה לזה, 20% חשיפה לזה. אתה יכול גם בפנימי, אם אתה רוצה. תלוי מה גודל התיק שלך.
טוב, אז זה כל אחד משפט לסיום, אני אסיים בזה, דיברנו כל אחד על בלטמים, שאם יש לכם בלטם, זה בגלל אירוע טוב, כמו שהבת או הבן מתחתנים, ואתם צריכים לעזור להם בדיחה, ולא בלטמים הפחות טובים שהיה בתקופה האחרונה. סיכום שלך, קרין?
אז אני דווקא אעשה סגירת מעגל, ואני אגיד שמי שככה מעניין אותו, ורוצה קצת יותר להעמיק, מעבר למצב השווקים במלחמה שנגענו פה, באסטרטגיות השקעה ותכנון פיננסי, ככה שאינבור קצת באינבסטור לייב וימצא את השידור הקודם שלנו, וזה יעשה לו חיבור נהדר, ואני חושבת שזה ישמש, זה יכול לשמש פה כל אחד בצורה מצוינת.
שחיברנו את הגבוה היחסי, אבל הרבה יותר גם לרמה, לפרקטיקה המיסויית.
לקחנו, נכון, פרקטיקה המיסויית, ולקחנו ממש תכנון, שני תכנונים, לדוגמה, גם לקוח קשיר וגם לקוח לא קשיר, ככה זה יכול לגעת לכולם, לתת לכם רעיונות גם באופן אישי, ולעזור לכם לחבר את הנקודות שנתנו כאן, בהתאמות של השווקים, בתוך אסטרטגיה כוללת ונכונה יותר.
זה באינבסטור לייב, שזה הפודקאסט השני, שבה אנחנו דווקא מראיינים אנשים, כל התעשייה, חברים, שיהיה רק בשורות טובות, ושאלה ממש אחרונה. כל נכס שעושה היגיון, עכשיו, הבעיה עם זהב שהוא לא מייצר משהו, והוא דומה לביטקוין וזה, אבל ביטקוין, זהב, גם נכסים שהם לא זה, שמשלבים אותם באיזושהי נקודה, עוד פעם, גם זהב היום, אם מישהו צריך כסף, וואלה, הוא יחסית בגבוה היחסי שלו. הבעיה היא שלפעמים אנשים נמשכים לנכסים שהם כבר, כאילו, סיבת הקנייה שלהם, כי הם קראו בכתבה שזה עלה, כמו שאמרת, לביטקוין, בשנה האחרונה, 300% או 200%, כלומר, לשלב אסטרטגיות, רק לא לנסות לקנות את זה, שזה כבר באיזה אייפ מאוד מאוד רציני, אבל כן, זה אחלה לשלב זהב. תודה רבה לכולם.
תודה. המשך ערב נעים.
ערב נעים.
לילה טוב.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין, והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.